עכשיו אנחנו עוברים לבית אתמול, בית המשפט העליון, בדיון מורחב, 9 שופטים, עסק בהלכת חיפוש ללא צו בטלפונים ומחשבים שחשודים, כמובן, סיפור הוא, הטרדת העד שלא הייתה הטרדה, כי העד אומר שהוא לא מוטרד, עורך דינו אמר שהוא לא הוטרד, לדעתי גם הוא העד עצמו שהוטרד, מקיים קשרים כלכליים עם חלק מהאנשים שנטען שהם הטרידו אותו.
רגע, שלום פילבר, העד שאומר כן, שהוא לא מוטרד, כן. מי התקשר למשטרה?
לא יודע. אני רק יודע
ש... הוא?
אני רק יודע שזה, אני רק יודע שאנחנו עוסקים עכשיו בשאלה אחרת. אנחנו...
אבל רגע נזכיר, כן. זה יועצי היה? נתניהו, שהביאו מה זה היה רכב של ברסלב,
כן.
שעמד מתחת לבית כן. של עד המדינה שלמה כן. פילבר, כן. וקרא קריאות, איזה קריאות?
לא זוכר.
טוב, אז אני
לא יודע, תבדקי. אני אומר שזה קצת פחות מאשר להדליף, לעשות כתבות עם אילן ישוע רגע לפני המשפט, אבל בקטנה. נניח, כולל הכתבה שהפרקליטה ליד בן אמרי אמרה שהיא מזועזעת מהדלפות, גם אני מזדעזע, הזדעזעתי בבית, הזדעזעתי במשרד, אבל אתמול היה דיון בכלל במשהו אחר, משהו שקשור לזכויות אזרח ולזכויות אדם ולזכויות חשודים ולחזקת החפות של כל אדם, והשאלה הייתה, האם ניתן להמשיך לחפש בטלפונים ומחשבים, בהקשר של יונתן אורי, חופר גולן, ישראל איינורן שביקשו לפסול את הראיות הללו ולא לאפשר חיפוש. העליון החליט גם תחת ביקורת על המשטרה שבסופו של דבר כן יעשה שימוש בזה, מתח ביקורת על המחוקק גם וגם על המשטרה על האופן שבו מתקבלים צווים, אם כי לא שינה באמת באופן מהותי.
אבל כן השאיר פתח שבמהלך המשפט, אם יוגש כתב אישום,
זה תמיד קיים.
אז אולי הראיות האלה יוגעו כלא קבילות.
הגנה מן הצדק תמיד קיימת, אבל אין, בניגוד לארצות הברית ובמדינות נאורות, שיש פרי עץ מורעל מוחלט, כלומר אם נעשה, בישראל זה לא פרי עץ מורעל מוחלט.
אוקיי, רגע, אני אזכיר מה הקריאות שנשמעו נגד פילבר, מאותו רכב ברסלב של אותם יוצאי נתניהו. פילבר, מה הם עשו לך ששיקרת נגד ראש הממשלה? מה הבטיחו לך? מומו, השמאל משתמש בך כדי להפיל את הליכוד? זה חלק מהקריאות.
אוקיי.
אולי עורך הדין אפשטיין שמייצג את סוליק איינורן,
יכול להיות, יכול להיות שהוא יזכיר, אבל נדמה לי שליבה לכולי אלמה, וגם עד המדינה, שלמה פילבר, מומו, לא חש מוטרד, יתרה מזאת, אבל בוא נגיד שלום לעורך דין ליאור אפשטיין, שלום.
בוקר טוב.
טוב, הלקוח שלך, המטריד העדים הידוע, ישראל איינורן, סרוליק איינורן, הגיע אתמול, אני מניח, אתה כפרקליטו, הגעת לבית משפט העליון, דעתך על החלטתם, 8-1, חוץ מהשופט אלרון הצדיק.
קודם כל, לא, זה קצת יותר, זה קצת פחות כדורגל.
אוקיי.
אף אחד לא הגיע אתמול לבית משפט, ההחלטות האלה מפורסמות בנט, זה
כן,
נוח.
בסדר, עשיתי את זה לבטר. עשיתי את זה להתקן.
האירוע הזה היה אי של חק, של, 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 של הסרט המצרי, אנחנו כבר פחות מעורבים בו. עכשיו, אני רוצה להגיד לך, לגבי התיק שהתחלתם לדבר, וכן משכה לזווית אחת, ואתה משכת לזווית אחרת, ולי לא שולם שכר טרחה בתיק, לכן בעולמי אין תיק. כל השיחה מה יהיה בכתב האישום, היא לדעתי שיחה שפוגעת בזכויות האדם. אדם נמצא בשלושה מצבים תודעתיים של זכויות. אזרח, זה המצב הבסיסי, חשוד, שמצבו הרבה יותר טוב מאזרח מבחינת זכויות, הוא מקבל זכויות חדשות, והמפואר מכולם, האיש שיושב בקיר המזרח של בית הכנסת של המשפט הפלילי, הוא הנאשם. כל העיסוק הוא הרי איך לא מכניסים אדם שהוא חף מפשע לכלא, איך לא פוגעים בזכויות של אדם כדי להכניס לכלא. לא צריך 9 שופטים בשביל להפציץ מהאוויר. לא צריך.
ליאור, בוא, תרד לקרקע, תסתער על הקרקע, אנחנו לא בכלל האוויר.
לא, אז אני איתך על הקרקע. אין פה שאלה, הלקוח שלי לא רלוונטי לשיחה בכלל.
אוקיי, עזוב את...
כל אדם במדינת ישראל שיש לו אייפון, וששוטר ברחוב לוקח לו את האייפון ומציץ על הטלפונים האחרונים שלו, ואם הוא עד הפועל תל אביב, הוא מושא להשפלה ולחילון. המשטרה לתאווה משתמשת בטריק הזה. הטריק הוא מין משחק משפטי בין הסכמה מדעת לבין הסכמה. כל החשודים בתיק שלנו הרי הסכימו שיסתכלו להם בטלפון. אלא שהם רומו, לא אמרו להם, וזה אנשים רציניים, זה לא, באמת לא, זה לא אומלל שהולך ברחוב בלילה, נטוש. כל האנשים האלה מלווים בעורכי דין נוצצים, כל האנשים האלה הסכימו תחת ההנחה שיבוצע תהליך משפטי שנקרא הסכמה מדעת. המשטרה, משום מה, יחידת הפאר שלה, כן? בתיק הפאר שלה. בואו לא נתחיל לעשות שיחות כאילו מי. יחידת הפאר בתיק הפאר הפרה, חיללה את ההסכמה הזאת, את החוק הזה. ופרצה וחמסה מידע שאסור לגעת בו באופן הזה. ואז התייצבה בבית משפט, ואמרה, עכשיו אני רוצה צו מחדש. זוכר ששחקנו שמת בשכונה, שלא נהיה פילוסופים? עיקרון המחדש. עיקרון המחדש הוא הבוז הכי גדול של עולם המשפט, קוראים לו בלטינית דנובו. אזרח שנמצא במצב שהוא דנובו, מחדש מול המשטרה, חבל לו על הזמן, שיחריז משטר צבאי.
אבל יקירי, ועורך דין אפשטיין, זה לא הליך חדש שמחדש. אנחנו ראינו את זה בכמה וכמה מקרים בשנים האחרונות, איך מתברר שנעשו דברים ללא אישורים. אנחנו לא חיים עם חוק מירנדה פה. אין לנו פה זכויות חשודים, אין לנו פרי עץ סבורן.
אבל עדיין אנחנו חיים עם חוק.
כן, אבל אני אגיד לך, אתה יודע מה לי הכי הפריע? תן לך דוגמה, אני עושה חילוק. אולי תסכים איתי. יש, בית המשפט אומר שאני רוצה להזין למישהו לטלפון, ואז ברור לי שזה במעמד צד אחד, כי אם אני יודע שאתה הולך להזין לי לטלפון, אז מה עשינו בזה? אז אני תמיד אשבש. אבל יש דבר אחר, אם אתה לוקח את הטלפון שלי אחרי שכבר ביצעתי, תן לי את האפשרות להתמודד בבית משפט להגן על הרכוש שלי, על העניין שלי, ופה אני מרגיש שיש פה לקונה מטורפת.
יש פה יותר מלקונה, יש פה אי-הבנה בסיסית של מה שאנחנו עושים במשפט. ברשותך, ואני לא רוצה להתייהר על כל העולם. ברשותך.
בבקשה.
קודם כל, השיחה על הפרה או שיבוש חקירה לא מתנהלת בין אנשים שמבינים משפטים. כי השיחה הזאת היא השיחה אחרי שתסביר לי מה לעשות, אני אסביר לך איך לא להפר או איך לא לשבש. השיחה לא יכולה להיות נגד גנבים, לא כולם פדופילים. מדובר באזרחי המדינה הזו, שהם נתנו כוח לרשויות החקירה שלהם. ולכן השיחה היא לא בין אויבים. אם זה בין אויבים, חזרנו לחיל האוויר, תפציץ. האזרח הוא לא אויב, והשוטר איננו פושע. קודם כל צריך מנגנון, מנגנון. והמנגנון הזה הוא מאוד פשוט. כל צווי החיפוש במדינת ישראל צריך לקרוא להם בצדק רב צווי נימוס. כי בעצם הם מאפשרים לשוטר להיכנס למרחב פרטי כדי לתפוס משהו, קלפר לצורך העניין, שאם הייתי הולך איתו ברחוב, מותר לשוטר לתפוס אותו. כל צווי החיפוש הם בעצם צווי נקישה על הדלת, שלא אומר משטרה פה, אלא אומר בית משפט שלח אותי. זה רק רמת הבטחה אחת נוספת, זה לא אירוע משפטים בכלל מעניין. וצווי החיפוש האלה כוללים, צווי הנימוס האלה, כוללים כניסה לחומר מחשב, כל אחד מאיתנו...
אוקיי, אבל אני רוצה להתגונן, הרי מה בעצם בית משפט? אני אומר, אוקיי, עשיתי את החילוק. אם אתה מאזין לי, אתה מאזין לי. אל תגיד לי שאתה מאזין לי. אבל לקחת לי את הטלפון ואתה רוצה לפרוץ, אחר כך היה פרוץ וכו'.
אתה נוגע בטעות הכי גדולה של הבג"ץ.
נו, אז תגיע לנקודה, כי אני חייב לנצל.
זה הטעות הכי גדולה. הטעות הכי גדולה היא שזה בכלל לא משנה איך החפץ הגיע למשטרה. זה לא משנה אם החומר בתוך המחשב הגיע כתוצאה מצב חיפוש, או כתוצאה מהלשנה, או כתוצאה מזה. המעמד שלו לא נמצא בשאלות צו החיפוש. כל הדיון סביב צו החיפוש בכלל לא מעניין. מה קורה כשהמשטרה השיגה חומר תוך פגיעה בי? אז לא מה קורה עם החומר הזה. החומר הזה לא מעניין לך שעצמו. החומר הזה בתיק, אחרי זה...
אוקיי, נו, אז מה קורה?
מה קורה כשהיא מבקשת צו להשיג את אותו חומר פעמיים? והשופט אלרון קבע מבחן, והמשטרה לא עמדה במבחן הזה פעמיים שירדנו לבתי משפט השלום והמחוזי. ובצערב, כרגע הבג"ץ אומר, על אף שהמבחן של אלרון הוא נכון, יישומו במקרה הזה זה שאפשר להיכנס
לטלפון. בקיצור, צריך ללכת... אני אגיד לכם מה צריך ללכת, ופה בוודאות, פה צריך ללכת לחקיקה ברורה. אגב, צריך ללכת...
אני רוצה להחמיא לבית המשפט העליון. כן. אני רוצה להחמיא.
אז תחמיא במשפט.
במשפט. בית המשפט העליון לא יכול למתוח את סמיכת החקיקה השיפוטית לאין קץ. אי אפשר לקחת את היששכרוב המפורסם מההליך ולמתוח אותו לחקירה. בית המשפט העליון כבר עשה את זה כמה פעמים. הוא עשה את זה ברוכברגר, בראשי הערים, שבנבונות רבה הוא קבע קביעה שלמעשה מחייבת את המחוקק לשנות את הדין. לכן לא צריך להסתכל על זה כמו נכנסו לטלפון שלי, לא נכנסו לטלפון שלי, אז תיק, הבנו מי, עברו שנתיים, החיפוש מצומצם, הכל טוב ויפה. בית המשפט העליון יצר מנעול לוגי על המשטרה, אני אגיד לך את המשפט הכי חשוב. התנאים שבית המשפט העליון קבע בהחלטה שלו נגדנו, לא מאפשרים למשטרה לפעול. הם לא יכולים לערער יותר, התופס שהם צריכים להגיש פעם לא היה כלום, חוץ מכתוב.
בקיצור, מאז יצא מתוק.
בעם ישראל, ההחלטה מצוינת, כדרכם של החלטות, היא לא נכונה.
אני רק אומר עוד דבר, שאני באמת מצפה מהמחוקק, שידאג באמת לדברים שדאג להם השופט ברנדס, כל הזכות לפרטיות נולדה בבית המשפט העליון, וכל מי שאוהב לצטט את אור השמש וחומר החיטוי, צריך לדעת שהתרומה הגדולה ביותר של השופט ברנדס לבית המשפט העליון, היא הזכות לפרטיות, והאמירה שהמדינה עושה פשע כלפי אזרח, הוא הרבה יותר גדול ממה שבן אדם יכול לעשות פשע. עוד אין לי אור אפשטיין.
תרשה לי מילה.
נו, אבל היה לי זמן, מילה.
המסע הזה של השנתיים הזה, של צוות ההגנה הזה, כן נתן תוצאה אדירה. בפועל, הסתכלו באיזה טלפון לשלושה ימים, נעמוד בזה.
תודה רבה, עורך דין ליאור אפשטיין.